הזונדר קומנדו, משדר תיעודי על פועלי חרושת המוות של אושוויץ בירקנאו.
אנחנו נמצאים בגזרה, אנחנו נמצאים ב... אני אגיד לך, בגינון, גינון, כשמדברים גינון אחרי המוות, זה היה גינון שם, גינון, ממש גינון. לקח בן אדם, להרוג אותו, לשרוף אותו, להתפזר אותו, מה יכול להיות יותר גרוע בגינון?
להגות את רעיון הפלוגות ולארגן אותן, זה פשעו הסתני ביותר של הנציונל סוציאליזם. דרך הארגון הזה ניסו להסיט את כובד האשמה אל אחרים, אל הקורבנות במיוחד, כך שאפילו תחושת החפות מפשע שתקל עליהם נגזלה מהם. בקיום הפלוגות הייתה משמעות, היה בו מסר. אנו, עם האדונים, הננו מהרסיכם, אבל אתם אינכם טובים מאיתנו. ברצוננו, ואנו רוצים, מסוגלים אנו להשמיד לא רק את גופכם, אלא גם את נשמותיכם, כפי שהרסנו את נשמותינו. פרימו לוי, השוקעים והניצולים. לביצועה של תוכנית הפתרון הסופי של השאלה היהודית, הרצח ההמוני והמוחלט של היהודים, הקימו הגרמנים ממלכת מוות בבירקנאו, מחנה בת של אושוויץ, ובו פעלו משלהי 1941 ועד לסיום המלחמה מתקני רצח שפעלו כבתי חרושת לכל דבר. ההבדל היחיד בינם לכל מפעל אחר היה שחומר הגלם היה אנושי והמוצר הסופי אפר אדם. הגרמנים בחרו את המועמדים לשרת בזונדר קומנדו מבין המשלוחים החדשים שהגיעו לאושוויץ. שני תנאים בלבד נדרשו מהמצטרפים לשורות הפלוגה המיוחדת. להיות גברים צעירים, בדרך כלל בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם, ובעלי כושר גופני מעולה ומצב בריאות מושלם. הבחירה נעשתה באפל, מפקד מיוחד, פעמים רבות ניהל אותו מפקד המשרפות, איש האס-אס אוטומול. לנבחרים לא נאמר לאיזו מטרה נערך המפקד ומה מהות העבודה המצפה להם. יום העבודה הראשון במפעל, מפעל המוות אושוויץ בירקנאו, היה המזעזע והקשה ביותר לפועלים החדשים שהצטרפו אליו זה עתה. הבחורים הצעירים שעדיין לא ראו מת מימיהם נפגשו בעוצמה המרבית עם המוות בממלכה שהוקמה במיוחד לייצורו. הם הגיעו כהגדרת שאול חזן הישר לגהנום.
מהיום הראשון ראינו שאנחנו בודדים, לא ביחד מכולם. משהו קורה שם, אנחנו לא ידענו שפה, לא ידענו שום דבר. וחכים. אחרי... יום אחד שכבר הכינו את עבודות, לקחו 150 יוונים שם, היו כולם יוונים. הוא אומר, אתם היום עובדים בפבריק. טוב, הולכים, 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 בערך 20 רגע. אחרי 20 רגע, אנחנו רואים יער מרחוק, נכנסים ביער, מה אני רואה שם? מה אני רואה שם? שטח מלא גופות, עם הבגדים, עם הבגדים. כבר התחילו הקאפונים והגרמנים שם עם הכלבים, לוס, בוס, בוס, והצעקות, הצעקות לא נותן לך לחשוב שום דבר. אז מה לעשות? אתם צריכים להכין את הגופות האלו, היה בריחה שם. אני זוכר, לקחו 6 נשים, ואני גם כן בפניהם, נכנסנו לבריחה, ריקה. התחלנו להכניס עצים. העצים האלו זה היה עמודים של חברת החשמל, עמודים האלה של עץ, בערך 1.5 מטר כל אחד. והתחלנו לסדר את העצים על הקרקע, ומלמעלה היו זורקים לנו גופות, את הגופות האלו. גופות ועצים, גופות עד שמילא הבריכה. מתי שהיה מלא הבריכה, הגרמנים אומר, פה יש חבית בנזין, תקחו את הבנזין הזה, את החבית הזה, תשפחו על הגופות. אנחנו שפרנו על הגופות, פתאום יוצא את האקדח שהיה לו, יורה בבנזין, התחילה אש. התחילה אש כבר, כל הגופות, כל אחד. ושם היינו קבוצה של אנשים, איזה אנשים, לא חשבו על זה. עורך דינים היו, חבר הכנסת ביוון היו שם. רובי, אנשים עשירים מאוד היו שם, בזונדרקומנדו היה.
בקבוצה הזאת שהתחילה לעבוד באותו יום, היו רק יהודים מיוון או גם מארצות אחרות?
אני חושב רק יווני. ואני הייתי בן 20 בערך. ואלו היו יותר, אולי שנתיים יותר, 5 שנים יותר ממני. וככה התחילנו, עבדנו שם 24 שעות. התחלנו ב-2 בצהריים לעבוד שם, עד למחרת ב-2 גמר. בינתיים קורה שם, ביום הראשון אני זוכר, נשאר אישה אחת עם ילדה קטנה, ילד קטן בין כמה חודשים. היה גרמני אחד, נזיסט, במדרגה ראשונה. מתקרב על יד האישה, דופק כדור לילד, ילד חודשיים, כמה חודשים, הורג אותו, אחר כך הורג את האימא, וזה הטרגדיה של היום הראשון.
ביצועו של הפתרון הסופי של השאלה היהודית החל בשלב הראשון בשטח שבו היה לפנים כפר פולני בשם בז'ז'ינקה. הגרמנים גירשו את תושביו, הרסו את בתיו ובנו מהם את צריפי וביטני מחנה ההשמדה בירקנאו. שני בתים כפריים השאירו על טילם והפכו אותם לתאי גז. האחד נקרא הבית האדום והשני הבית הלבן. היהודים הובאו למקום במסעיות, הובלו לשני צריפים שנבנו במיוחד, שם נדרשו להתפשט. מהצריפים הובלו לבית כפרי, לבית זה שחלונותיו נאטמו, הושלח גז קטלני ציקלון ב. אחרי שנחנקו, הוצאו גופותיהם, הונחו על קוניות ונלקחו לבורות גדולים במרחק כמה מטרים, שם נקברו בשלב הראשון ובשלב השני הוצאו ונשרפו. אליעזר אייזנשמיט.
היו שמים קודם כל עצים, זאת אומרת, מוקד עצים ושתי וערב, ואחר כך זה שמים את הגופות, ובהתחלה היו שופכים סולר, ואז בדרך כלל הגופות, השומן של הגופות עצמם, שרפו את עצמם. אותו שיטה כמו בקרמטוריום.
בבונקרים עבדו גם האחים אברהם ושלמה דרגון. שלמה מספר.
איך שיצא החוצה, אתם אומרים, אתם מכירים את המתים על הקרנות האלה, ואתם הביאו להלאה לבורות. הגענו לבורות, ראינו מה שנעשה, היו למטה, תחתית היה קרשים, שהאנשים שלא היו ישר על אדמות, רק שיעביר מלמטה, ואנחנו מתחילים לזרוק למטה. אני אמרתי בליבי, אני פה לא ימות. אני בשום אופן. פעם יש לך בחיים שאני רדבה כזה. מתים אנשים וגברים, ילדים ביחד, הרומים, איפה זה היה לי בחיים? אף אחד, אף פעם לא ידעתם מזה. התגמרנו את עבודה, אספנו, הביאו כמה ג'ריקנים עם סולר, ועל יד זה, והוא יוצא, אתם אוספים. ואני אומר לו, אחי, אני לא נשאר, חתכתי את היד עם בקבוק כזה, אמרתי, אני לא נמשיך לעבוד פה. מה שלא יהיה, פה פחד לא יהיה, ירגו אותי, ירגו אותי, אני לא ימות.
לעתים השליחו הגרמנים לבורות יהודים שעדיין היו בחיים, זקנים, חולים, תשושים. שאול חזן היה עד ראייה למקרה כזה.
פתאום אני רואה סימטרלה בזיה, סימטרלה, אוטו מסע כזה. מביא זקנים, חולים. יכול להיות משוגעים העיר שם, בדיוק על יד הברכה. התחיל להרים את הארגז, וזה זרק אותם חיים לכולם. זה הספקתי לראות פעמיים.
מה קרה בדיוק עם האנשים האלה? מה...
נסתפו כולם, עם הבגדים, איך שבאו, חיים. כן.
היה מישהו בקבוצה שלך שהתאבד תוך כדי...
כן, זה מהראשונים. הוא לא יכול לראות בסטריפות, הוא נכנס כמו שנכנסים בבריכה. אתה הולך להתרחל, הוא נכנס בבריכה, ככה נכנס. בסטריפות, שרף את עצמו. טוב, תראה, אני אומר לך, דברים כאלה להתאבד וזה צריך סיבה. אנחנו לא יודעים, אנחנו באנו מהבתים, כל אחד בא מזה. אנשים עזבו חנויות במיליונים שם, אלו הלכו להתאבד.
שנה לאחר תחילת הרצח בבתים הכפריים, בנו הגרמנים בבירקנאו 4 מבנים משוכללים, משרפות 1, 2, 3 ו-4. בבונקרים המשיכו להשתמש רק בהגיע משלוחים גדולים כדי להתגבר על העומס בפס הייצור. אליעזר אייזנשמיט.
המבנה בבחוץ היה מבנה מלבני, והיו שם כניסה באמצע הבניין, היה כניסה שהיו נכנסים לאולם גדול. ששם האנשים היו מתפשטים, ואחר כך, מפתח פרוזדור, היו שני תאי גזים.
לאחר הירידה מהקרונות, בוצע ההליך המכריע והגורלי, המיון או הסלקציה. בצורה שרירותית נבחרו מבין הבאים כ10-15% להיות אסירי המחנה, ואילו רוב הבאים הובלו מיידית לתאי הגז ונרצחו שם. הקורבנות הובאו למחנה כשהם תשושים, מדוכאים, מושפלים ואדישים. כך בדיוק רצו הגרמנים שיקרה כדי למנוע מראש כל ניסיון התנגדות מצד היהודים ברגע היוודע האמת המרה. יהושע רוזנבלום.
זאת הייתה נסיעה אולי של כמה שעות מהונגריה לאושוויץ, והם סיבבו אותם יום-יומיים, בלי אוכל, בלי מים. הכוונה הייתה שאנשים לא יהיו מסוגלים לתקומם, שיקשיבו לכל ההוראות לפקודות. וכך היה באמת. הטרנספורט הגיע לרמפה, היו שם אנשי קנדה שטיפלו בהם, להוריד אותם מהקרונות, אנשים חלשים, חולים. זה הכל לקח דקות ספורות, חבל היה על הזמן. היו מקרים כאלה שסוף כל סוף הם ראו שזה לא מקרה רגיל להתפשט אנשים, נשים וילדים, הכל ביחד. והם ראו שהצעירים לקחו ימינה ואותם שמאלה. לא ראיתי מקרה כזה שהתנגדו. אני שוב אומר לך שאנשים היו, הם שכפו על הרצפה ללקק את הרטיבות. זה לא היה מים אפילו. זה היה כל מיני... להרטיב את השפתיים, את הלשון. הם היו צמאים מיום יומיים. ככה הראש הגרמני עבר טוב. הם ידעו, צריכים להחליש אותם, והם בקושי, בקושי עמדו על הרגליים.
המפגש הראשון של אנשי הזונדרקומנדו עם הנידונים למוות התרחש באותו אולם שיועד בידי הגרמנים לשמש אולם מלתחה, אולם התפשטות, כביכול לצורך המרחץ או החיטוי המדומה. באולם זה המתינו לבאים כ10-15 מאנשי הזונדרקומנדו שנצטוו לזרז את הנכנסים ולכוונם אל עבר תאי הגז הסמוכים. שאול חזן.
היו שם כלבים עם זה, מה אתה יודע שלא תיכנס? מה פתאום? אף אחד לא יודע שום דבר. אומרים לך, אתה נכנס לבד, הבדיה לעשות. מה פתאום אתה תגיד, אני לא רוצה להיכנס. נכנסו, כבר עשו את התוכנית, שלא יתנגדו שום דבר. הלכו כמו... ומהר, ראו שם, אמרתי לך, ראו בתקרה את הדושים האלו, והמזוק אוויר, מקום קריר וזה, חכו את הרגע שיפתחו את המים בשביל לעשות את הבדיה. היו אומרים דזינפקציה גם כן, דזינפקציה.
יהושע רוזנבלום, שניצב פעמים רבות באולם ההתפשטות, בעת כניסת היהודים, זוכר את המקום היטב.
היה אולם גדול. לפי הערכתי, 40 מטר אורך ו-30 מטר רוחב. זה היה אולם ענקי, גדול. ו... היה דחוס והיה צר מאוד, למרות הכל.
על מה אפשר לתלות את הבגדים? היו קולבים?
לא, לא, על הרצפה, הכל על הרצפה, על הספסלים, על הרצפה. נוחיות כאלה לא היה. כל אחד על ידו היה שם. לא היה גישה לגשת לקולבים. היה צר מאוד, דחוס. היו ספסלים כי היו אנשים שלא יכלו לעמוד. היו משותקים, היו חולים.
מבחינת אנשי הזונדרקומנדו, היה גלום במפגש זה עם היהודים באולם ההתפשטות הנורא מכל, שכן הם נאלצו, בפקודת הגרמנים, לשקר ליהודים, למנוע מהם את המידע הנכון על הצפוי להם. חלק מהם נפגשו עם בני וקרובי משפחותיהם, ובגלל הפיקוח הצמוד של אנשי האס-אס, לא יכלו לספר אף להם את האמת.
קיבלנו הוראות לא לדבר עם אנשים. לא לספר ולא לדבר. הכוונה הייתה לא להתעכף עם שיחות, רק לעשות את ההפשטה מה שיותר מהר, ולהכניס את האנשים לתאי הגזים. היו מקרים שהם ירו מהדלת, ירו לתוך הקהל, בכדי להפחית אותנו שלא נדבר ושלא נתעסק. כנראה שהם ראו שמדברים עם אנשים. זה היה המקרה שהכדורים עפו. לדבוננו, העבודה הלכה כשורה. אנשים פחדו, התפשטו אחד, שתיים, וקיבלו מיד הוראה להתקדם מהר לתאי הגזים.
כשאתה נאלצת לשקר ליהודים ולא להגיד להם את האמת בזמן ההתפשטות, היו נקיפות מצפון, היה סבל פנימי?
היו נקיפות מצפון שברגעים כאלה להגיד שקר לאנשים, אבל השתדלנו לא להגיד שקר ולא לגלות להם את האמת. כי המצפון לא היה נקי להגיד להם, לא יקרה לכם שום דבר. זה ממש עוזרים לגרמנים. זאת הייתה הכוונה שלהם, לא להגיד להם את האמת, מה שקורה להם, ולא לעשות רע שם, התקוממות. הם רצו עבודה שקטה. לא היה זמן לשום דבר. הם היו כל כך מבועלים ועשו את זה באמת מהר מאוד. כי אמרתי שהיו מקרים שהיו יורים לתוך הקהל. והצעקות עשו מהר, מהר. קשה לתאר ההרגשה של האנשים. סוף כל סוף הם ראו שזה לא משהו רגיל.
הגרמנים הקפידו כל העת שתהליך ההתפשטות יהיה מהיר. לצורך כך, זרזו את המתפשטים בצעקות וגערות, ולפעמים אף בחרו באמצעים חמורים בהרבה. שאול חזן.
הגרמנים היה צעקות, מהר, כל דבר מהר רצו לעשות. לא לחשוב, לא לתת לך חצי רגץ, תחשוב איפה אתה נמצא. אתה מבין? זה הסיסטם. הוא מתן למישהו, נותן לו לחשוב, כבר... זאת אומרת, לא ילך להם טוב. צעקות, לבלבל לך, מה? עם כלבים, זה, מבקל, מישהו לוקח מכן. לא ראית בסרטים, אצל הגרמני זה, טק, 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 טק. שיוצאים מעבודה למקום, לא נתן לך לחשוב שום דבר, איפה אתה נמצא.
במהלך שנות קיומו של מחנה אושוויץ, נרשמו מספר תקריות ואירועים של התנגדות אלימה מצד היהודים באולם ההתפשטות. יהודים אלה, יחידים או קבוצות, ידעו כנראה על הצפוי להם. ידועים לנו מספר מקרים של התנגדות יהודים שלגביהם קיימת ודאות מוחלטת, ועל אחד מהם מספר אליעזר אייזנשמיט.
בן אדם, כשהוא ערום, ובלי, והדבר הכי גרוע, בלי נעליים, אז הוא בכלל אין לו שום, הוא לא שווה כלום. ברגע שפשיטו אותך, אתה מנוטרל לגמרי.
אילו היהודים היו יודעים מראש מה צפוי להם שם, אתה מאמין שהיה סיכוי לצאת משם?
לצאת משם לא, אבל מה נגיד, היה פעם טרנספורט אחד, היה מסביבות ביאלסטוק, שכנראה שאו שהם ידעו או שמישהו סיפרו להם, אז הם התנפלו עם סכינים והדקרו כמה אנשי אס-אס. לא, לא למוות, אני לא יודע אם זה למוות או לא, אבל בכל אופן דקרו אותם. אחר כך היה מקרה שני שהיה קבוצה שהם היו אנשים שהיה להם פספורטים, שהם תושבי חוץ לארץ אמריקאים, אז אמרו שלוקחים אותם לשוויץ והביאו אותם לאושוויץ. אז אחת יהודיה אחת, נגיד השם לא זוכר, אבל זה, אז היא תפסה אצל האססמן, אונטרשרפר, את האקדח, וירה בו והרגה אותו במקום, ועוד גם מישהו התפצע, אבל אותה הרגו במקום גם כן.
איפה קרה המקרה הזה?
זה בגרמטוריום אחד.
גרסה נוספת לאירוע נועז זה מוסר אברהם דרגון.
איש אחת זה כן עשתה. הגרמני אמר לה שהתפשט, והיא לא רצתה, והיא בכוח, כלומר שהיא לקחה את החזייה, שהוא היה עם רווה, ונתן על היד, והרופא נפל, והיא תפסה את זה והיא הרגעה אותו.
במקרים נדירים נזדמן לאנשי הזונדרקומנדו לשוחח קצרות עם היהודים אחרי היכנסם לאולם ההתפשטות. אחד המפגשים חרות בזיכרונו של אליעזר אייזנשמיט.
פעם אחת פגשתי קבוצה של יהודים שהלכה ובראש שם היה יהודי ככה עם קפוטה. אז שאלתי מי היהודי הזה, אז זה רבי מקשוב, הולך עם העדה שלו. אז הוא אומר, לאן הולכים? אז לא יכולתי לדבר איתו, מפני שהאסס היו סביב. אז אמרתי לו שאתה צריכה להגיד וידוי עם הקהילה שלך. אז אומר, אמרתי בלבל את הראש, אלוהים יעזור לנו. יותר לא יכולתי שום דבר להגיד ולדבר.
אילו לא היה אס-אס לידך, היית מספר לו את האמת?
בטח. תראה, דבר אחד יחידי, אצל יהודים מקובל, שאומרים, אתה צריך להגיד וידוי, זה סימן שאתה לפני הולך למות.
לעתים חרגו אנשי הזונדרקומנדו מהרגלם הקבוע שלא לגלות לבאים על הצפוי להם וסיפרו את האמת המרה, כפי שקרה ליהושע רוזנבלום באחד הימים. לאולם נכנס יהודי ירא שמיים, אותו הכיר מעיר מגוריו. את שיחתם האחרונה משחזר יהושע רוזנבלום.
כבוד הרב, מביאים להנה אלפי יהודים, אנשים, נשים וטף, מהתינוקות אשמים, מה הם חטאו. מילא אנחנו חטאנו, אבל התינוקות, זאת אומרת, אסור להתלונן, ככה זה רצון הבורא, וצריכים לקבל את זה. ואני ליוויתי אותו, אמרתי לו שילבש משהו שיגיד הוידוי, אז הוא אומר, הוא מפחד שהרשעים ירביצו לו. ואמרתי, אני אשגיח עליך, ואני ליוויתי אותו עד לדלת של תאי הגזים, והוא נותן לי יד נפרד ממני, והוא אומר, אתה תישאר בחיים ותספר לכל העולם מה שהרשעים עושים לנו. אמרתי לו, רבי, היום אתה, מחר אני, אנחנו מחסלים אותנו, לא משאירים אותנו. הם לא רוצים עדות. הוא אומר, לא, אתה תישאר בחיים. ובזה נפחת ונכנס את הגזים כמעט אחרון, וסגרו אחריו את הדלת. אחרי רבע שעה 20 דקות ראיתי אותו כבר מת. רציתי דווקא לקחת מים לטהר אותו כנהוג במנהג ישראל, אבל החברים לא נתנו לי, אמרו, אתה מסכן את החיים שלך ושל החברים. אסור לעשות דבר כזה. הוא נשרף קדוש.
את עיקר רכושם השאירו היהודים בקרונות בהם הוסעו לאושוויץ. לאולם ההתפשטות לקחו עמם צורות קטנים, ולפעמים גם דברי ערך שניתן היה להסתירם בכפלי הבגד או בצורותיהם. אנשי הזונדרקומנדו נצטוו לחפש בבגדי הנרצחים ובצורותיהם ולמסור את דברי הערך לגרמנים. הרכוש העצום הועבר למחסני ענק. אברהם דרגון.
אני עבדתי בבגדים. אני לא עבדתי בערכים.
מה עשית?
עשיתי חבלות מהבגדים, וזה שלחנו אותנו לקנדה. זה נקרא קומנדו קנדה. שם הם שלחו אותם לגרמניה, לאיזה מקומות, אני לא יודע.
כשניינת את הבגדים האלה, מצאת כל מיני דברים בתוך מקופלים, מוסתרים?
זה תלוי איזה טרנספורטים. אם היה טרנספורט מפולנדיה נגיד, בזמן הזה הם לא הביאו שום דבר. היה מהולנד, כבר הביאו יותר אוכל, כל מיני דברים. אם היה זהב, היינו צריכים להכניס שם, היה ארגז, צריכים לזרוק את זה בארגז.
כשפגשו אנשי הזונדר קומנדו באולם ההתפשטות מישהו מקרוביהם, לא יכלו לעמוד בדרישת הגרמנים שלא ליצור קשר עם היהודים באולם ההתפשטות, אף במחיר העונש האכזרי שהיו צפויים לו. יהושע רוזנבלום נזכר במפגש עם קרוביו.
ככה לאט לאט הטרנספורטים היו מפסיקים. גם היו, הגיעו בודדים. פגשתי גם בני דודים שלי שהגיעו לשם. אחד ניגש אליי, ביקש פרוטקציה שלי. הוא שמע שחונקים פה את האנשים. אם אפשר לנצל הפרוטקציה שלי, שלא יחניקו אותו, שיערו בו. אמרתי לו, אין לך מה לפחד, כי אתם טרנספורט קטן, כמה אנשים רק. ואם זה טרנספורט קטן, לא משתמשים בגזים, רק ביריות. נחמה גדולה.
מראה היהודים הדחוסים באולם ההתפשטות ברגעי חייהם האחרונים אינו מש מעיני רוחו של שאול חזן גם היום. אירועים יומיומיים, שגרתיים, מזכירים לו את המציאות של אושוויץ בירקנאו שחווה מדי יום ביומו.
אני לא יכול לשכור דבר כזה. אני רואה אותו כל רגע. אני הולך באיזה מסיבה, באיזה חתונה, רואה הרבה אנשים. הראש שלי הולך שם, על המקום. על התפשטות, שבאים אנשים להתפשט. זה לא נהיה, זה ככה, עולה באופן אוטומטי. קרה לדור שלנו.
בהסתיים שלב ההתפשטות, דחפו הגרמנים את היהודים אל עבר תאי הגז ומילאוהו עד אפס מקום. לעתים, באמצעים אלימים, תוך שימוש במכות ובכלבים. מי שנתמלא התא, הוזעקו למקום הגרמנים נושאי פחיות הגז הקטלני, ציקלון ב.
כשבאו הטרנספורט, קודם כל, זה שבחר את הסלקציה בהרק, תחנה רכבת, הוא בא עם צלב אדום. ובצלב אדום, בתוכו היה הקופסות של הגז. ברגע שהביאו את הכל, אנשים הביאו כבר לגרמטוריום, אז הצלב אדום הוא נסע אחריהם. וזה שם, זה היה בתוך הגז. אז ברגע שהם כבר אנשים היו מפנים, בתוך הגז, אז הם פתחו את הקופסה, כאן, וזה הפתחן אחת, לפעמים זה תלוי בטרנספורט. לפעמים שתי קופסות, לפעמים קופסה אחת. כשאנחנו עמדנו בחצר, אנחנו ראינו איזה פעולה. אז הוא עלה, הוא לבש מסכה גם כן, שהוא פתח את הקופסה, והוא שפך את זה מפנים. ברגע שפך את זה מפנים, אנחנו היינו בחוץ, בחצר, וחכינו, אני לא יודע, רבע שעה, עד שהם שמעו שכבר, בהתחלה הם שמעו את הדפיקות, אנשים התחילו לדפוק, בדלתות, צעקות, ואחר כך מפעם פעם היא שקט. ברגע שהיה כבר לגמרי שקט, אז הם נתנו לזונדר קומנדו להיכנס לעבודה.
במשך כל חודשי עבודתו במפעל המוות אושוויץ, עסק שאול חזן, יליד סלוניקי, בהוצאת הגופות מתאי הגז ובהעברתן לשריפה בתנורים. שאול מתאר את התהליך.
אני עבדתי להוציא את הגופות. מיום שנכנסתי עד מיום שגמרתי. לא רציתי להסתכל משהו אחר. למה... זה לא עבודה בשביל לחפש יותר טוב. כל עבודות, אחד יותר גרוע מהשני. מה אתה עושה?
מה היית צריך לעשות בעבודה הזאת?
אנחנו היינו מוצאים את הגופות משם. קודם כל, היו מכניסים את הגופות דרך... קודם היו באים אנשים לעולם ההתפשטות. היו מתפשטים כולם. אחד אחד היה נכנס לתא הגז. היה דושים שם למעלה, אמרו בדן, זה אמבטיה, דיזפקציה, אמבטיה, זהו. מתי שהיה מלא את הגזים, כבר מלאו, היו סוגרים הגרמנים את הדלת, ובצד השני היה בא האופנוע של הקצין האסס עם שני קופסאות, הקופסאות האלו היה גז, והגזים האלו היה חצץ, כמו זה חצץ? היו זורקים מלמעלה, והיה נופל, היה רשת, עמוד של רשת, והיו זורקים שני קופסאות. זרקו את הקופסא מלמעלה, גמרנו. הוא היה שם מסיכה מלמעלה, זורק את הגזים, ואחרי כמה, 3 דקות, 4 דקות הכי הרבה, היו נפטרים כולם, זה אולי את השמה, חצי שמה, תגיד, וגם היה חשמל בפנים, והרואה הגרמנים שנפטרו, ואחרי 10 רגעים היה פותח את הדלת. מתי שהיו פותחים את הדלת, לא היה צריך להיות שם אף אחד. למה היה יוצא הריח של הגז, היה מסוכם. ומתי שאחרי חצי שעה, התחלנו להוציא את הגופות.
למה רק אחרי חצי שעה?
בשביל הריח. הריח זה ריח חזק, זה לא ריח פשוט. היינו משחקים עם החיים כמו כלום. נכנסנו שם, לא התפקנו להיכנס אפילו לדלת. יצאנו אחרי 15 דקות, התחלנו למשוך אוויר. ככה זה היה שם.
כמה אנשים עבדתם בקבוצה הזאת שהוציאה גופות?
אני חושב 12 אנשים. 6 בבוקר, 6 בלילה. ומתי שהיו פחות, כמה שהיית מוציא, היית צריך יותר אנשים, שלא לסחוב מרחוק, שאתה היית צריך להיות קרוב. 12 אנשים, 12 בלילה, 24. שם היו מפזרים, אחד פה, אחד שם. כל אחד היה לו עבודה אחרת. אני עשיתי זה, ליאון היה מוציא את השיניים, שלמה היה גוזר את השערות. כל אחד, כל אחד. עשו את עבודה, לא הרגישו שום דבר.
ואחרי שעברה חצי שעה, פתחו את... ונכנסתם לתא הגז, מה ראית?
גופות, הכל גופות. גופות. גופות, זאת אומרת, ערומים, גופות. ילדים קטנים, זקנים, צעירים, כל מיני אנשים.
באיזה מצב הם שכבו שם?
אחד היה מדביק על השני, כפוף. בסוף חיפשנו, מצאנו מקד של זקן. מי הידית? היה תופס את הגרון פה. מי היה הגרון? אחד, 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 כל אחד, אחד. היית מוצא בחוץ.
לאן הבאת את הגופות מתא הגז? כשהוצאת אותן ומשכת, לאן
הבאת? היה שם המעלית אחת. המעלית הזה היה לוקח 8 גופות למעלה. היו פורקים שם את הגופות. אנחנו שמים, מעלים את הגופות, מלמעלה היו מוצאים את זה. וכך היה עובד.
איזה מעלית זאת הייתה? אתה יכול
לתאר? פתוח, פתוח, פתוח. דבר כזה מרובע שעולה. זה לא גובה, זה כמה 3 מטר. וככה, ליד אחד, 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 אחד. 24 שעות עבודה. 12 אנחנו היינו עובדים, אחרי שהיינו גומרים, היו באים 12 אחרים.
כשסיימתם לפנות את הגופות, אתם הייתם צריכים לנקות את התא?
טוב, היה מסריח הכל. היו אנשים מהפחד, היו עושים קקים, פישי, פי, פ, 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 פ. שם היה... הכל מסריח. בשביל זה היו משתמשים הרבה מים. בשביל לנקות, זה. הכל, איפה אני יודע שזה חצה את הגז הזה? מעמודים עם רשת מלמעלה, היה נופל, החצת הזה היה נופל למטה בדיוק, מתחת לרשת. החצת הזה, זה היה הריח. מתי שהיינו מנקים שם, היינו מוצאים את החצת. היינו בעידה, והייתי. זהו. משם ראיתי שהגז זה החצת.
כשאתה עשית את העבודה הזאת כל יום?
כל יום, לא ראיתי עבודה אחרת.
כשבזמן העבודה, כשהתחלתם להוציא את הגופות, היו לכם הפסקות באמצע? יכולתם לעשות הפסקות?
איזה הפסקות? איזה הפסקות? התנורים עובדים למעלה, צריכים גופות.
כשראית את הערימה הזאת, אחרי כמה ימים, כבר היית רגיל, זה כבר לא גרם לך לאיזה תחושה?
שום דבר, אתה גם כן, אתה אחד מהם. אתה חי מת. אלו מתים, אתה חי מת ביחד. זהו. אין שום סיכוי לצאת משם. לא היה שום סיכוי לצאת משם. הסיכוי שהיה זה שאמרת פעם, נס. זהו. למה, מתי שהיינו שם בבונקר, כמה פעמים, פעם שם שמו איזה 3,000 טרנספורט בלה, הצעקות שמח ישראל, כבר הרגישו שהורגים אותו. עד השמיים, ואני אומר על עצמי, איפה המיסים, איפה נפלאות? נה, הנה פה צריך להיות. לא מיסים, לא נפלאות, שום דבר אחר.
המראה שנגלה לאנשי הזונדר קומנדו אחרי שנפתחו דלתות תאי הגז היה מזעזע. אליעזר אייזנשמיט.
אתה רואה את הגופות, נגיד, היו כאלה לפעמים משפחות שהיו חבוקים ביניהם. זהו מה שאתה יכולת לראות. תראה, אדם כבר שלא חי, אתה לא יכול לראות, לדעת ולראות מה היה תגובתו קודם. בדרך כלל היו שני אנשים, שני אנשים היו לוקחים בידיים, יד אחד, או שהיו מרטיבים את הרצפה, ועם הקל של, של סבא תופסים בצוואר וככה סוחבים אותו.
יהושע רוזנבלום זוכר את מבע וגוון פניהם של היהודים החנוקים בתא הגז.
הפנים של אנשים היו כמו חיים, אדומים, עם עיניים פקוחות.
בין אנשי הזונדר קומנדו שעסקו בפינוי הגופות מתא הגז, היה גם יעקב זילברברג.
הסתכלת על הפנים לראות אם אתה מכיר את האנשים האלה?
היו אנשים שהכרנו, אבל כל זמן הם היו טריים. אבל אם היו יום יומיים בתוך ההר הזו, הם היו נפוחים. הצבע היה כחול והריח היה נורא. כמו שעושים דגים בתוך החבית. היו קשורים אחד עם שני. הם נחלקו בפנים. החזקים רצו להיות למעלה. החלשים למטה.
שלמה דרגון השתתף מדי עת בהוצאת הגופות מתא הגז.
על הרצפה היינו שוכים מים, שזה היה חלק, וזה היה לא קרוב להיית התנורים. וזה היה התפקיד שלי, מהגז קאמר, עד העולם הזה שהתפשטו. וזה שם את הגופות שם, ואחר כך אלה שעבדו בעליית התנורים, הם לקחו אותם מהעולם הזה עד התנורים.
באיזה צורה הוצאת את הגופות?
זה בידיים. בידיים.
עם חגורות.
בהתחלה, אבל זה, למה? שזה היה מתחלק. אז היינו, היה חגורות כאלה, שרוצים את זה על היד, היו סופרים את זה עם החגורה. לפעמים בלי החגורות גם כן.
איש מבין היהודים שהוכנסו לבניין המשרפה ולתאי הגז לא שרד. בתולדות אושוויץ נרשם רק מקרה אחד של הצלה מתא הגז, אך גם מקרה אחד ויחיד זה נסתיים באופן טרגי. אליעזר אייזנשמיט.
פעם אחת הוציאו איזו ילדה שהייתה כבר לא הכרה, אבל זאת אומרת מוות קליני, אז ניגש האססמן וירה בה. אבל זו ילדה אולי בת 12 משהו, זה היה מקרה ששכבה על יד הדלת. אז כנראה ששם אנשים נפלו עליה והגז לא פעל כל כך טוב. זה המקרה האחד ויחידי שהיה. משנים בדרך כלל היו מרסיקים את הדלתות סגורות עד שלא שומעים שום הנחה או שום רשרוש. פחות או יותר הם ידעו שנגיד בין 20 ל-30 דקות אז הקור מחוסל.
כדי לתפקד בתוך גהנום אושוויץ לא הייתה לאנשי הזונדר קומנדו ברירה אלא לפתח מנגנוני הגנה פנימיים חזקים שסייעו להם להתרגל למלאכתם. הד למציאות זו בדברי יעקב זילברברג.
בן אדם מתחיל להתרגל לעבודה כזו הבן אדם הזה הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש. אין מצעים אלפי גם. היה הפסקות שבן אדם היה כבר עייף ושם אנשים הביאו אוכל איתם. אז אנחנו הוצאנו את הלחם או משהו, ישבנו על הגביעות, פחלנו כאילו עולם אחר.
בין הנרצחים באושוויץ בירקנאו היו מאות אלפי ילדים יהודים שהובלו למחנה מכל רחבי אירופה. שאול חזן, ששמע את צעקותיהם באולם ההתפשטות, נאלץ אחר כך לאחוז בגופותיהם הקטנות כשהעבירן נשריפה.
פעם הביאו 200 ילדים לא יודע, מפולוניה, באיזה מקום, לא יודע. וצעקות, הילדים ידעו. הילדים ידעו שירגו אותם. איזה צעקות עשו.
אתה היית אז?
את הצעקות שמעתי. אני לא ראיתי. זאת אומרת, ראיתי את הילדים, על את הצעקות שהורגים אותם, שכבר ידעו, רגעים, שידעו. ידעו, ידעו. 200 ילדים קטנים. הצעקות שעשו הילדים, אוח, אוח.
באיזה גיל היו הילדים האלה?
6, 7, כך. 8. ילדים קטנים.
בשריפת גופות הנרצחים בכבשנים עסקה חוליה מיוחדת של אנשי הזונדר קומנדו. במפעל המוות אושוויץ היו סדרים קבועים בכל הקשור בשריפת הגופות, כפי שמתאר יעקב זילברברג.
אנחנו הבאנו אותם מהחדר הגדול, איפה שהיה המתים, עד התנור. בתנור עמדו עוד 2 יהודים, ואנחנו הבאנו את המתים עד התנור. והשתיים אלו הרימו אותם עד התנור. והשלישי הוא דחף אותם בתוך התנור. ולקח כמה דקות, הרבע שעה, עד שהבשר נסחף. אבל גם כן היה שיטה של הגרמנים, הם היה לוקחים גבר ואישה וילד. הסחיפה היא יותר אפקט, והגבר הוא יותר רזה, והאישה יותר שמנה, והילד כשאומרים רך לגמרי, הם אמרו צולאגה.
צולאגה בגרמנית פירושו תוספת. ועל אודות שריפת הגופות מספר גם אליעזר אייזנשמיט.
את האנשים האלה לתוך הקרי הגזים אנחנו לא נכנסנו אותם, ואנחנו לא היינו איתם קשר או מגע. ואת הגופות לשרוף, אז מין כל שרופים. אם אני הייתי מתמרד ומשהו, היו מחסלים אותי, אז היה מישהו אחר.
חלקי הגופות שלא הוקלו כליל באש הכבשן, רוסקו בידי אנשי הזונדר קומנדו עד דק. שאול חזן.
אם היה עמוד של עץ גדול, עם שני ידיים, וברזל, עם ברזל, למטה ברזל, מרובע, כבר היו שרופים. רק לעשות אבקה, קומה אבקה.
אפר הנרצחים פוזר במספר מקומות במחנה ומחוצה לו, בין השאר באגם ובשדה שמאחורי המשרפות, וכן בנהר הוויסלה וביובלו הסולה הסמוכים למחנה. יהושע רוזנבלום.
את האפר של אנשים היו מוצאים עם אותו מסע לתוך הנהר סולה. לפזר את האפר שלא יישאר אפילו זכר. היו גם עצמות קטנות שם. ובדרך כלל היו לוקחים אנשים מבוגרים יותר. הם פיחדו שלא יברחו. וזה יצא מחוץ למחנה. היה שם 2 אנשי אסס גם.
בתוך התופת, ההרג והטבח ההמוני היומיומי של משרפות בירקנאו, נמצאה קבוצה קטנה של יהודים מיראי שמיים שגייסו את כל כוחותיהם לתיעוד ההיסטוריה המתרחשת אל מול עיניהם בכל נורותיה. אחד מרושמי ההיסטוריה של הזונדר קומנדו היה זלמן גרדובסקי. שלמה דרגון.
זה היה הכל בסוד, זה לא היה פומבי. היה אחד משל, זלמן גרדובסקי. הוא אחרי שקיבל את המנה אוכל, כן? אז הוא עלה על המיטה שלו, על הפריט שזה נקרא, הוא שכף למעלה, הוא היה כתב. אחרי זמן ידענו שהוא כותב, אבל מי חשב פעם שזה נשאר בחיים, הוא כתב את זה, כן? הוא שמע אחרי זה שהוא מחבא את זה בבקבוקים, בטרמוסים, דבר כאלה, ואני ידעתי איפה יכול להיות זה. זה יכול להיות בסביבה של בקרמטוריום, הוא לא יכול לצאת במקום אחר. אנחנו היינו במסגרת של הקרמטוריום.
מיד לאחר המלחמה ובשנים שלאחר מכן הצליחו לאתר בסמוך למשרפות חלק מהכתבים החשאיים ולפענח חלקים גדולים מהם. בזכות ההיסטוריונים המסורים של הזונדר קומנדו יש באפשרותנו לדעת במדויק כיצד התנהל הפתרון הסופי וכיצד פעל מנגנון הרצח המתועס באושוויץ בירקנאו. לאנשי הזונדר קומנדו שהיו מוקפים רצח, דם, גוויות ומוות יום ולילה, היה זמן מועט לחשיבה פילוסופית ולהתבוננות רוחנית על המתרחש סביבם, ובכל זאת היו מהם שמצאו את האפשרות להרהורים ולהגות שהתעלו מעל המציאות האיומה שבתוכה נאלצו לחיות חודשים ושנים.
אתה היית תחת ההשפעה כזאת שאתה לא חשבת. הכושר החשיבה שלך היה מוגבל מאוד, מצומצם. אתה כמו רובוט. אין לך דעה שלך ואין לך עניין שלך. מה תעשה? אתה לא תלך, אז אתה יודע שיקחו אותך ישר לחיסול.
אליעזר אייזנשמיט ומוסיף יעקב זילברברג.
בן אדם שלא יכול לפקוד, אז הוא לא בן אדם.
במאמצים מילאיים הם מצליחים להתארגן במחתרת, להשיג חומר נפץ, להכין כמה רימונים בעזרת האסירות היהודיות מבית החרושת אוניון, להצטייד בנשק קר ולהתוות תוכנית פעולה. שלמה דרגון.
הייתי מורף במחתרת. זה היה הרוסים אצלנו, שפויים. הם גם כן התחיל להשתתף איתנו. ומה עשינו? זה היה, הגיע קשר עם הבחורות שבדו בחומר נפץ. באוניון, באושוויץ, התחיל לארגן את זה שהם יבריחו את החומר נפץ.
בשבעה באוקטובר 1944 פורץ בחצר הקרמטוריום מרד הזונדר קומנדו, המרד היחיד בכל תולדות מחנה אושוויץ בירקנאו, מרד הרושם באותיות זהב את אנשי הזונדר קומנדו על דפי ההיסטוריה של תנועת ההתנגדות לגרמנים. אברהם דרגון.
אנחנו היינו כולם בקרמטוריום 3. יום אחד הם אמרו שכולם יצאו בחוצה. שם היו החבר'ה שלנו, והיה להם ברזלים וזה, והתחילנו לעשות את המרד שם. וזה היה טוב עבו. התחלנו לרוץ פה ושם, ואני רצתי החוצה משם. ואיך שאני רצתי, אני קיבלתי כדור ברגל.
מרד הזונדר קומנדו היה חסר סיכוי מראש, ולא פלא שנסתיים לאחר זמן קצר. המורדים לא יכלו לעמוד מול התגבורת הגרמנית העצומה שהוזרמה למחנה. יהושע רוזנבלום.
רגעים, חצי שעה, היה מחוסל הכל. הם ירו עם נשק אוטומטי באנשים, והרגו את כולם. מי שנשאר שם היה מת.
בשובם לבתיהם, לשרידי משפחותיהם, החלו ניצולי הזונדר קומנדו לספר לתומם את זוות אושוויץ, אך לא ציפו כלל לתגובה בנתקלו, למכה הנוספת שספגו, דווקא מדי קרוביהם ומכריהם. סיפורם נתקבל באי אמון, ומרוב תסכול החליטו רבים מהם לנצור את סיפורם ולא לספרו עוד לעולם, שמה יידחו שנית. שאול חזן.
חזרתי לסלוניק ליוון גם כן. לא שמתי לב שם. החברים של אח שלי, מצאתי את האח שברח גם כן. התחלתי לספר, אומר אח שלי לחברים, אל תדברו לו. המילים שלו לא מצחם בעיניי. לא מאמינו, לא מאמינים דבר כזה. שאתה תגיד להם, לקחו מיליונים אנשים, שמו אותם בגן, עכשיו כן, על האס. ובירושלים גם כן אותו דבר, עם הדוד שלי. אח של אמא שלי, הלכתי שם לבקר, אומר, מה? אמרתי, ככה וככה, אל תדבר, תמרי כאלה, אל תוציא מילים כאלה מייפה. זהו, מאז אני סגרתי את הפה.
שנים רבות שתקו אנשי הזונדר קומנדו, אך בחלומותיהם שווים עליהם מראות תאי הגז והגופות.
מה שמתרחק יותר, אני מרגיש את זה יותר. בהתחלה לא היה כל כך קשה לי המצב. אבל עכשיו מה שמתרחק יותר אני...
כמה פעמים אני אומר, הכל זה קרה שלא היה לנו מדינה. הכל זה קרה. עד היום אני אמוד, מכאב כזה אני אמוד. אם היה מדינה, דבר כזה לא היה קורה. רק הכל זה שלא היה מדינה לעם היהודי והיו חלשים. לא היה אחד שיעזור. לוקחים מיליונים אנשים מכל המקומות, הורגים אותם, אף אחד לא שואל שום דבר. כמה פעמים אני אמרתי, אוי ובוי, אוי ובוי, אם לא יהיה לנו מדינה. אוי ובוי, לא יישאר, לא יהודי, חתול של יהודי לא יישאר. מה שיש לנו לעשות, להביא עלייה פה, אין לנו ברירה. למלות את כל הארץ יהודים. למה? אם לא יהיה לנו מדינה, עוד פעם יקרה זה, אם לא עוד 10 שנים, עוד 20 שנה יקרה זה. מה שאני ראיתי שם, חבוב, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר.
כיום נותרו בעולם כ-20 עדים ישירים אחרונים לפתרון הסופי של השאלה היהודית. ממיליון ו-200 אלף היהודים שהוכנסו לתאי הגז באושוויץ בירקנאו, לא שרד איש. הזונדר קומנדו של אושוויץ בירקנאו, משדר תיעודי. ערך והגיש גדעון גרייף, הפיקה עידית קצנלסון. סייעו בעריכה ישי שטקלר, בוריס לויט.